שלום לכולם, אנחנו לומדים היום דף פי ד' במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א', נלמד עד שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', והשיעור היום יהיה 11 דקות. היום אנחנו ממשיכים עם הנושא של אם עלו לא ירדו, כלומר שאם קורבן נפסל אז לא אמורים להעלות את האיברים שלו, את הדם שלו, אם בכל זאת העלו למזבח אז כבר משאירים את זה שם. אתמול דיברנו באיזה קורבנות ובאיזה חלקי קורבנות הדין שייך, היום נדבר על איזה סוגי פסולים הדין שייך. כלומר, יש פסולים שבהם הדין שייך, ויש פסולים שהם פסולים חזקים יותר שבהם הדין לא שייך, כלומר שאצלם אומרים שאם עלו כן ירדו. אז באיזה פסולים הדין שייך ובאיזה לא, נחלק את רשימת הפסולים לשלוש קבוצות. קבוצה אחת של פסולים זאת קבוצה של פסולים שלפי כולם הדין כן שייך, קבוצה שלישית זו קבוצה שלפי כולם הדין לא שייך בהם, וקבוצה שנייה באמצע אלה פסולים כאלה שלגביהם יש מחלוקת האם הדין שייך או לא, וגם את הקבוצה הזאת נפצל לשתיים. יש שלוש פסולים בקבוצה הזאת שהם במחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, ויש עוד פסול אחד שזה בעל מום שהוא במחלוקת בין תנא קמא לבין רבי עקיבא. אז אלה הקבוצות, ועכשיו נראה איזה פסולים נמצאים בתוך איזה קבוצה, ובהמשך גם נראה למה. אז הפסולים שבקבוצה הראשונה, כלומר שבהם לפי כולם יש את הדין של אם עלו לא ירדו, הם פסול עינה, כלומר שעבר הלילה על אדם או האימורים, אז זה פוסל, אבל אם עלו לא ירדו, פסול יוצא, כלומר אימורים שיצאו מהזרה, לגבי דם נראה את זה בקבוצה השנייה, פסול תמה, מחשבת פסול, כלומר מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, או אדם פסול שעבד, כלומר שקיבל או זרק את הדם, כל אלו בקבוצה הראשונה שאם עלו לא ירדו. הקבוצה השלישית שבהם לפי כולם ברור שאם עלו כן ירדו, הם פסולים כאלו שהקורבן היה פסול מראש עוד לפני שבכלל הביאו אותו למקדש. בקבוצה הזאת כוללים בהמה שרבעה או שנרבעה על ידי אדם, או שהוקצתה לעבודה זרה או שנעבדה לעבודה זרה, או בהמה שניתנה כאתנן, או בהמה שקנו בכלב, זה נקרא מחיר כלב, או כליים או טרפה יוצא דופן, כלומר נולדה בניתוח קיסרי. כל הבהמות אלו פסולים מראש להקרבה, הפסול לא קרה בגלל משהו בתהליך העבודה אלא עוד לפני זה, ובהם ברור שאם עלו כן ירדו. עכשיו, מי נמצא בקבוצת הביניים שלגביהם יש מחלוקת האם הם כלולים בדין או לא? אז כאמור, יש כאן שתי מחלוקות. מחלוקת אחת זה לגבי הפסול של בעל מום, שרבי עקיבא אומר שיש מומים מסוימים שכן כלולים בדין, ולפי תנא קמא לא, במחלוקת הזאת לא נתמקד היום. מחלוקת נוספת שבה כן נתמקד היום זה לגבי שלושת הפסולים הבאים, נשחט בלילה, או שאדם יצא או נשפח. לגבי שלושת הפסולים האלו, רבי יהודה אומר שהם לא כלולים בדין, ורבי שמעון אומר שהם כן. נחזור עליהם עוד פעם, נשחט בלילה, או שאדם יצא מהזרה, או נשפח על הרצפה. במקרים האלו, רבי יהודה אומר שהם לא כלולים בדין, ורבי שמעון אומר שכן. עד כאן המשנה, ועכשיו בגמרא נבהר את המקור למחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון לגבי שלושת הפסולים של נשחט בלילה, יצא או נשפח אדם. לצורך זה, מכאן ועד סוף הדף, הגמרא תביא שתי ברייתות, הראשונה תעסוק גם ברבי יהודה וגם ברבי שמעון, והשנייה רק ברבי יהודה. כאן בשביל לפשט נתחיל עם הברייתא הראשונה ונראה בה רק את רבי שמעון, ואחרי זה נראה את רבי יהודה מהברייתא הראשונה והשנייה. עכשיו לפני שנתחיל את הברייתות, קודם נקדים מה משותף בין רבי יהודה לרבי שמעון, ואחרי זה נראה את הברייתות ונראה מה שונה ביניהם. אז מה שמשותף זה שני דברים. קודם כל, שניהם לומדים מאותו פסוק. הפסוק זה הפסוק שממנו למדנו אתמול את כל הדין של אם עלו לא ירדו, הפסוק בויקרא. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה וכו'. אתמול כאמור למדנו מכאן את עצם הדין של אם עלו לא ירדו, ועכשיו כאמור נלמד מכאן גם את היקף הדין. ואיך לומדים? אז לפי שניהם, גם רבי שמעון וגם רבי יהודה, אנחנו נעשה פה שני שלבים בלימוד. שלב ראשון יהיה לימוד מהפסוק, שמזה שניהם ילמדו שצריך לרבות חלק מהפסולים ולמעט חלק מהפסולים מהדין, עוד מעט נראה את ההבדל בעניין הזה. שלב שני, אחרי שלפי שניהם החלטנו שצריך למעט חלק מהפסולים, נצטרך לדון איזה מהפסולים לרבות ואיזה מהפסולים למעט. בשלב הזה שניהם כבר לא השתמשו בפסוק אלא בסברה, ולפי הסברה הם החליטו מה הקריטריון שלפיו נחליט איזה פסולים בפנים ואיזה פסולים בחוץ. אז שוב בעצם נראה עכשיו שתי מחלוקות, אחת בכל שלב, מחלוקת אחת באיך לדרוש את הפסוק, ומחלוקת שנייה מה הסברה או מה הקריטריון שלפיו מחליטים מה הפסולים שבפנים ומה בחוץ. אז זאת הקדמה לגבי מה משותף לשניהם ובמה יש מחלוקת, ועכשיו נראה אותם אחד אחד. כאמור אנחנו מתחילים בברייתא הראשונה, אבל נראה בה רק את רבי שמעון. אז כאמור, השלב הראשון זאת הדרשה מהפסוק, שנלמד שצריך לרבות חלק מהפסולים ולמעט חלק מהפסולים. נזכיר שהפסוק הוא זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, אז מהמילה תורת העולה, שתורת מיותר הוא מרבה את כל הפסולים שיש, חוץ ממה שנמעט, ומהמילה זאת תורת העולה, המילה זאת באה למעט שיש חלק מהפסולים שהם לא בפנים. זה השלב הראשון שצריך לרבות ולמעט. עכשיו, מה מרבים ומה ממעטים? אז זה השלב השני שזה לומדים מסברה. מה הסברה של רבי שמעון? הוא אומר, כל שפסולו בקודש כלול בדין, וכל שפסולו שלא בקודש לא כלול בדין. מה הכוונה פסולו בקודש או פסולו שלא בקודש? אגב, ראינו את זה גם בדף סמכת, אז יש כאן כמה הסברים. כרגע נאמר את רשי לפי האחרונים, ובסוף השיעור נזכיר גם את השיטה מקובצת כאן על הדף אצלנו. רשי כאן כותב שפסולו בקודש, הכוונה היא שהפסול קרה בתוך העזרה, ופסולו שלא בקודש זה שהפסול קרה לפני הכניסה לעזרה. עכשיו, האחרונים מסבירים ברשי שזה לא שזה באמת משנה איפה קרה הפסול, מחוץ לעזרה או בתוך העזרה, כי הרי ברור שאם למשל הבהמה נרבעה בתוך העזרה, אז היא לא כלולה בדין, אפילו שהפסול קרה בתוך העזרה. אלא הכוונה של רשי, האם זה פסול שחייב לקרות בתוך העזרה, כי זה פסול שהוא קשור לתהליך העבודה, אז הוא כלול בדין, או שזה פסול שלא חייב אבל יכול להיות גם מחוץ לעזרה, שאז זה לא קשור לתהליך ההקרבה, ואז הוא לא כלול בדין. זה הסבר של רשי, כאמור בסוף השיעור נזכיר גם את ההסבר של השיטה המקובצת, בכל אופן זה הקריטריון של רבי שמעון, האם פסולו בקודש או שפסולו שלא בקודש. ממילא לפי רבי שמעון, כל פסול שקרה בתהליך ההקרבה הוא כלול בדין, אז ברור שכל הקבוצה הראשונה כלולה בדין, כמו לן יוצא, תמם, מחשבת פסול, קיבל וזרק אדם פסול, וגם הקבוצה השנייה שהיא במחלוקת, לפי רבי שמעון כלולה בדין, כי זה דברים שקרו בתהליך ההקרבה, נשחט בלילה, יצא או נשפך אדם. עד כאן הביור של שיטת רבי שמעון מהברייתא הראשונה, ועכשיו נראה את הביור של שיטת רבי יהודה בברייתא הראשונה ובברייתא השנייה שמתחילה בשורה השלישית בעמוד ב'. גם כאן כאמור יש שני שלבים, שלב ראשון זה בפסוקים ושלב שני זה מסברה. אז האחרונים אומרים שרבי יהודה כמו רב שמעון את הריבוי הוא לומד מתורת העולה, שזה בא לרבות שכל הפסולים כלולים בדין של אם עלו לא ירדו, אבל בניגוד לרבי שמעון את המיעוט הוא לא לומד רק מהמילה הזאת, אלא יש לו שלושה מיעוטים, מהמילה הזאת, היא ומההי של העולה. אז יש לו שלושה מיעוטים, ומהם הוא ממעט את שלושת הפסולים שבקבוצה השנייה, כלומר נשחט בלילה, יצא או נשפך אדם. אז עד כאן השלב הראשון של רבי יהודה של הלימוד מהפסוק, ועכשיו השלב השני שזה הסברה למה דווקא את הפסולים אלו הוא כולל במיעוט ואת הפסולים האחרים הוא שם בריבוי. עכשיו רגע לפני שנאמר את הסברה רק נדגיש משהו שהגמרא אומרת ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', שזה לא שבאמת הוא לומד מהסברה שעוד רגע נאמר שבגלל הסברה הזאת הפסולים האלו כלולים בדין והפסולים האלו לא, אלא באמת קודם כל זה מבוסס על הפסוק. הפסוק אומר לנו שיש פסולים שבפנים ויש פסולים שבחוץ. עכשיו על בסיס זה הוא משתמש בסברה בשביל להחליט מה בפנים ומה בחוץ. אז מה הסברה של רבי יהודה בשביל להחליט? אומר רבי יהודה, אם מדובר בפסול כזה שיש נסיבות אחרות שבהם הדבר הזה לא פוסל, אז למרות שהפעולה הזאת פסולה, בכל זאת זה מראה שזה דבר שהוא כן קשור לעולם המקדש, ולכן בזה אנחנו אומרים שאם עלו לא ירדו. אבל אם זה פסול כזה שאין שום נסיבות אחרות שבהם הדבר הזה לא פוסל, אז זה דבר שהוא לגמרי מנותק מעולם המקדש, ואז פסול כזה לא כלול בדין שאם עלו לא ירדו. זה הסברה באופן כללי, עכשיו נראה איך הוא מיישם אותה לגבי כל הקבוצה הראשונה של הפסולים, שלדעתו הם כן כלולים באם עלו לא ירדו. אז בקבוצה הראשונה יש לנו חמישה פסולים, לן יוצא, תמה, מחשבת פסול וקיבל וזרק אדם פסול. אז לגבי הפסול של לינה, כלומר שהימורים או אדם הגיעו לבוקר השני, הנסיבות שבה מצאנו שהבוקר השני מותר זה בבשר של הימורים, הרי הבשר של הימורים נאכל ליומיים. אז הנה אנחנו רואים שיש תחום במקדש שבו היום השני זה בסדר, אז גם כאן למרות שזה באמת פוסל, בכל זאת אם עלו לא ירדו, זה פסול. פסול אחד, הפסול השני זה הפסול של יוצא, הנסיבות שבה מצאנו שמותר לצאת זה בבמה, כי בבמות בכלל אין תחום, כלומר אין מאיפה לצאת, אז לכן במקדש, למרות שאם האימורים יצאו זה פוסל, אבל בכל זאת אם עלו לא ירדו. עכשיו בסוגריים, נשים לב שהוא אומר את זה רק לגבי האימורים, למרות שבבמות, גם אם אדם יוצא זה בסדר, אין הבדל בין אדם לאימורים בעניין הזה, אז תראו תוספות, דיבור המתחיל ומוציא, שהוא אומר שכיוון שהעבודה העיקרית זה בדם, אז אדם יותר חמור מהאימורים, אז ממילא, כיוון שיש לו שלושה מיעוטים והוא חייב להכניס לשם משהו, אז הוא מעדיף להכניס לשם את הדם ולא את האימורים, כי הדם חמור יותר. בכל אופן זה לגבי הפסול השני בקבוצה הראשונה, כלומר הפסולים שכן כלולים בדין של אם עלו לא ירדו. הפסול השלישי זה תומה, כיוון שמצאנו שתומה הותרה בציבור, אז גם בקורבן יחיד אם עלו לא ירדו. הפסול הרביעי זה מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו. עכשיו איפה מצאנו נסיבות כאלה שבהם זה לא פוסל? אז את מחשבת חוץ למקומו נלמד ממחשבת חוץ לזמנו, אבל איפה מצאנו חוץ לזמנו שזה לא פוסל? אז האמת היא שכאן זה קצת שונה מכל שאר הדוגמות, כי המקום שבו מצאנו שזה לא פוסל זה במקום שבו זה כן פוסל. מה הכוונה? נסביר שכמו שלמדנו מתחילת המסכת, בשביל שקורבן יהיה פיגול צריך שהבעיה היחידה שיש בו זה מחשבת הפיגול. ממילא לכאורה יש כאן בעיה מובנית בכל מחשבת פיגול שאתה באחת מעבודות הראשונות. כלומר, למשל, אם אדם שחט את הקורבן במחשבת פיגול, אז לכאורה חוץ מהבעיה בשחיטה, מעכשיו גם הקורבן בכלל פסול, אז ממילא כשהוא זורק את הדם אחר כך, הוא בעצם זורק דם של קורבן פסול. אז ממילא איך אפשר לומר שקורבן כזה יהיה פיגול? הרי יש בו עוד בעיה. חוץ ממחשבת הפיגול שהייתה בשחיטה, יש פה גם בעיה שהוא זרק דם פסול. אז איך בכלל מחשבה בשחיטה יכולה לעשות פיגול? אלא שהתורה חידשה שבמצב כזה אני מתייחס לזריקה כאילו שהיא נעשתה בקשרות, למרות שבאמת בעצם הוא זרק דם של קורבן שכבר נפסל בהתחלה. זה דבר שקורה בכל מחשבת פיגול שנעשתה בעבודות הראשונות. ממילא מה יוצא כאן? אמנם תמיד מחשבת פיגול כן פוסלת את הקורבן, אבל יש מצבים שבהם אני מתייחס כאילו שהיא לא פוסלת. כלומר, במצב הזה שבו הייתה מחשבת פיגול מההתחלה, אז אני מתייחס לזריקה כאילו שהיא קשרה. אז זה המצב שבו מצאנו שכביכול מחשבת פיגול לא פוסלת, וממילא מחשבת פיגול היא בקבוצה הראשונה של אם עלו לא ירדו, וכאמור את מחשבת חוץ למקומו נלמד בהיקש ממחשבת פיגול. עד כאן הפסול הרביעי בקבוצה הראשונה, כלומר הפסולים שכן כלולים בדין, והפסול החמישי והאחרון זה כהן פסול שקיבל או זרק את הדם. איפה מצאנו שכהן תמי יכול לקבל או לזרוק את הדם? מצאנו את זה בקורבנות ציבור, שכמו שאמרנו מקודם, בקורבנות ציבור עושים אותם גם בתומה כשאי אפשר בתארה. זה היה הפסול החמישי בקבוצה הראשונה. אז בזה סיימנו להראות את כל חמשת הפסולים בקבוצה הראשונה, למה לפי רב יהודה הם כן כלולים בדין של אם עלו לא ירדו, כי לכל הפסולים האלו מצאנו נסיבות אחרות שבהם זה לא פסול. לעומת זאת, הקבוצה השנייה של נשחט בלילה, יצא או נשפך הדם, אלו פסולים שבהם אין נסיבות אחרות שבהם הם מותרים. אגב, חוץ מהיציאה של הדם, שאמרנו שבבמה זה גם מותר והסברנו את הסבר של התוספות, בכל אופן, כיוון שאין נסיבות אחרות שבהם הם מותרים, רב יהודה אומר שהם לא כלולים בדין של אם עלו לא ירדו. וכמובן שגם הקבוצה השלישית, כלומר הקבוצה של רובה, נרבה, מוקצה, נאבד וכולי, גם להם אין נסיבות אחרות שבהם הם מותרים, ולכן גם הם לא כלולים בדין של אם עלו לא ירדו. עד כאן ביור הסברה של רב יהודה, ובזה הגענו לחמש שורות מתחתית עמוד ב'. את שלושת השורות הבאות כבר הזכרנו מקודם, שהגמרה מדגישה שזה לא שרב יהודה לומד רק מהסברה, אלא קודם כל מהפסוק, והסברה זה רק בשביל לומר מה כלול בריבוי ומה במיעוט. אז בזה סיימנו להיום, ועכשיו נעשה חזרה קצרה, ואז בסוף נוסיף את ההסבר של השיטה מקובצת לסברה של רבי שמעון של האם פסולו בקודש או לא פסולו בקודש. אז למדנו היום על איזה פסולים כלולים בדין של אם עלו לא ירדו. ראינו שיש שלוש קבוצות, קבוצה אחת של דברים שלפי כולם כלולים, קבוצה שלישית של דברים שלפי כולם לא כלולים, וקבוצה אמצעית שבה יש מחלוקות. מחלוקת אחת זה לגבי בעל מום ובה לא התמקדנו היום, ומחלוקת נוספת זה לגבי נשחט בלילה או יצא ונשפך אדם, שלפי רב יהודה הם לא כלולים בדין ולפי רבי שמעון כן. בגמרא ראינו שתי ברייתות שבאות להסביר את המקור של רבי יהודה ורבי שמעון, לפי שניהם משני שלבים. קודם כל לומדים מהפסוקים שצריך לרבות את כל הפסולים, זה לומדים מתורת העולה. אחרי זה לומדים ממיעוט שבכל זאת יש פסולים שלא כלולים בדין. רבי שמעון ממעט מהמילה הזאת, רבי יהודה ממעט שלושה מיעוטים מזאת, היא והעולה. זה השלב של הפסוק. אחר כך לשניהם יש שלב שני שזה הסברה, מה אני מכליל בריבוי ומה במיעוט. אז הסברה של רבי שמעון הייתה האם פסולו בקודש או שפסולו לא בקודש, שלפי רש"י הכוונה היא האם זה קרה בתהליך העבודה בתוך העזרה. ממילא לדעתו לא רק הקבוצה הראשונה כלולה אלא גם הקבוצה השנייה, כלומר נשחט בלילה או יצא ונשפך אדם. לעומת זאת הסברה של רבי יהודה היא שדווקא פסולים כאלו שיש נסיבות אחרות שבהם זה לא פסול, זה כלול בדין של אם עלו לא ירדו. אבל הקבוצה השנייה וכמובן השלישית, שהם פסולים שאין נסיבות אחרות שבהם זה בסדר, אז הם לא כלולים בדין של אם עלו לא ירדו. עד כאן החזרה. עכשיו רק לסיום נביא את ההסבר של השיטה מקובצת לסברה של רב יהודה של האם פסולו בקודש או פסולו שלא בקודש. לפי השיטה מקובצת, לרבי שמעון יש שני מסלולים שבשניהם אפשר להגדיר את זה כפסולו בקודש, ואז ממילא זה יהיה כלול בדין של אם עלו לא ירדו. מסלול אחד זה אם הפסול קרה בתהליך ההקרבה אחרי שכבר התהליך התחיל, למשל שיצא או נשפך הדם. כאן כיוון שהתהליך כבר התחיל הוא מגדיר את זה כפסולו בקודש, זה מסלול שדי דומה לרשי. מסלול שני של רבי שמעון, שבזה רבי שמעון די דומה לרבי יהודה, זה שפסולו בקודש הכוונה היא שזה שייך לתחום של הקודש, כלומר שיש תחום אחר או נסיבות אחרות שבהם הדבר הזה לא פסול, בדיוק כמו שאמר רבי יהודה. אבל עכשיו בניגוד לרבי יהודה שאמר שכל הפסולים של הקבוצה האמצעית לא כלולים בסברה הזאת, לפי השיטה מקובצת, לפי רבי שמעון, נשחט בלילה כן כלול בסברה הזאת. למה? כי האימורים קרבים כל הלילה. אז הנה אנחנו רואים שיש דבר שבו הלילה כן קשר למקדש, ולכן גם אם נשחט בלילה למרות שזה פסול, אז זה כן כלול בדין של אם עלו לא ירדו. זו דעת רבי שמעון. לעומת זאת רבי יהודה שמוציא את שחיטה בלילה, כנראה שהוא סובר שזאת קפיצה גדולה מדי מזה שאימורים קרבים כל הלילה לזה שגם אם שחטו בלילה זה יהיה בדין של אם עלו לא ירדו. עד כאן הסבר של השיטה מקובצת לשני המסלולים של הסברה של פסולו בקודש ופסולו שלו בקודש. כל טוב.